שלומכם הרבה אדם רבותיי, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו במאורות העם היהודי. היום נאחד את הדיבור על אדמו"ר רבי אברהם מרדכי הרטל מגור, שוב על פי הספר היקר עיני העדה. לפנים הייתה יהדות פולין. במשך שנות אלף, כשהם נתונים למשיסה ופחד תמיד, הקימו היהודים ממלכת רוח לעצמם, בנו להם מעוזים, מבצרי תורה, וחפרו במעמקים ומעיינות חיים לטהרת הנשמה, חפרו לעומק ואין הפסק, ונשאו המעוזים לגובה עד כי עוצבה ונתחשלה יהדות פולין המעתירה המופלא, אשר נוסח מקורי ומיוחד לאורח חיים נבדל בפני עצמו שכולו אומר קדושה. ועל פני ממלכה יהודית זו מלכה שושלת גור בתורה וחסידות. בעת ברזל ובדיו נזיל פשוט אי אפשר לכתוב בקלות. הייתה פעם יהדות פולין. הנשמה מפרקסת בצער אינסופי, הלב מפרפר מרוב כאב, היד כמו מתאבנת ורעד קוד קדוש אופף את כל ישותך. ברגע שאתה נאלץ לכתוב את המילים יהדות פולין בלשון עבר, יהדות פולין שהייתה אי פעם, אבוי אבוי לאנושות כולה, ושבעתיים אבוי לעם היהודי ההיסטורי, לעת כזאת שיהדות פולין הפכה לדפי ההיסטוריה שטופי דם. לפנים הייתה יהדות פולין. לא במיליוני הספרים שנכתבו בכל 70 לשון, ולא בכל הקינות הבוכיות, מימי הביניים וגזירת תח, וכל אלה לא תמצא מילים מלובנות כאלה. אינן אלא מרזבים לדמם התוסס של מיליון יהודים תפוחים מישראל. לפנים הייתה מעמוקה היא תהומיות הטרגדיה החבויה במילים הנוראיות האלה. יש לעם היהודי גוף ונשמה, ישנם יהודים של גוף, יהודים שכולם נשמה. היהדות נתפלגה לחטיבות שונות, פזוריה נפוצו לכל מיני מקומות. הגוף חיפש לא מנוח במקום אחד, בעוד שהנשמה חיפשה מקלט לעצמה במקום אחר. קשה היה למצוא פינה אידיאלית עבור שניהם כאחד. החומר והרוח, כמעט בכל הדורות, לא מצאו יהודים פינה בעולם, פינת עושר המסוגלת גם להרוות את סמעון הנשמה וגם להספיע את רעבון הגוף בבת אחת. מקום שהגוף נינוח בו, לא מצא שם הנשמה מקום מנוח ומרגוע. פולין החניקה ליהודים באוויר עופרת, וגם השיבה את נפשם בניחוחות בוסם בעת ובעונה אחת. בשביל הגוף הייתה פולין שמה מוות, אך בשביל הנשמה תהל תחייה. במשך אלף שנים סבלו יהודי פולין מתגרת ידם של הגויים אדוני הארץ, וקיבלו באהבה ובסבלנות אין קץ את מנת ייסוריהם הקשים מנשוא. היה לסבלם מטרה וייעוד לזכך את הנשמה לתרומם אלי פסגות הרוח, לשתחרר מכל גירויי התאוות, כך לעשות את העם היהודי עם מלכות השם. משום כך זה מאות בשנים נתגלמה יהדות פולין, הנשמה יתרה של האומה הישראלית כולה. הכבושה בגולה, אדמת פולין הפכה להיות גוי קדוש, וכל יהודי השרוי עליה מקודש בסבל וינויים, הפך גם הוא להיות אות בספר התורה. ומי היה בתקופה האחרונה לטבח ששת המיליונים אותו סופר סתם קדוש וטהור, אשר כתב כל אות ואות בספר התורה בקדושה ובטהרה, הווה אומר הרבי מגור. פולין היהודית למן היום הראשון לקימומה ועד להכחדתה הטרגית, הייתה בכל עת עשירה בגאונים וקדושים, במובן העמוק ביותר של המושגים גאונות וקדושה. בכל תקופה הייתה גלריה שלמה של אנשים דבעילה, שרפים מלאכים בצלמו של בשר ודם, מאירים את פני האופק שלה ואלפי אורים. כל דור היה מכונן באישים מופלאים, גדולים משכמם ומעלה, אשר תורצם וצדקתם, גאונותם וכל הטבעיות שציינה את קלסטר המרוחני, הקסימו את הכל והיו מעוררים משתוממות ופליאה. כל עוד יהדות פולין הייתה בחיים, יכולנו לומר בתקיפות, אין הדור יתום. מכיוון שיהדות פולין שרויה בעולמנו, בכל עיר ועיירה היו ממש מתגוללים יהודים שמימיים, שכולם אומרים התפשטות הגשמיות. יהודים בעלי עבודה אשר חיו חיי נזירות, חיים של החפץ חיים, שהם שורפים בקרבם כל פירור שריד של היצר הרע ויורקים בביטול גמור לב העולם החומרני ומביטים בעיניים מלאות חמלה על הסעון המיותר של החולין שתוכו רצוף אכזבה וייאוש. ואותם יהודי השחקים הצטנעו מעין אדם וסתתרו עם גדלותם כאחד, שפכו תפילה בלב מורתח שיזכו להישאר תמיד בצל. הם צמו ימי תענית לרוב ואוכלו ממעמקי נפשם לשם, שאיש לא יקדיש להם תשומת לב, שישארו אלמונים. ואם למרות הכל נגזר במרומים להתגלות, הרי אבקש אבי שבשמיים, כך אתפלל לא אחד מהם, שלפחות תעניק לי מעט זמן כדי להתבודד לנפשי. הסביבה שאנו חיים בה, הצביון החדש של חיים יהודיים שאנו מזדהים איתה, ועד מה רחוק הוא מאורך החיים שהיה מושרש לפנים בישראל, משכיחים מאיתנו חזון בתגשמותו, את העבר הנפלא שלנו, כל אימת שאנו מפליגים על כנפי הזיכרונות ורואים אב וסב בדמותם השמימית. יש לנו הרגשה כאילו ברגע זה אנחנו שוגים בהזיות. בינינו לבין ההורים מפריד מרחק כוחני של דורות רבים. לא דור אחד מבדיל אותנו, אלא לפחות שלושה או חמישה דורות. כל מה שהטבעי פשוט ומובן מאליו לגבי הורינו מצטלצל באוזנינו כבעל יאומן. היהודי של ימינו ויהודי של בטרם שואה מייצגים שני עולמות נפרדים. והגרוע מכל, כי עוד מעט ונחתור מלהאמין בעבר שלנו עצמנו. דיוקנה של יהדות פולין הולך ומטשטש, הולך ונגוז מנגד עינינו, שוב אין לרוחה השפעה כלשהי על מהלך מחשבותינו, ואנו מדמים לעתים כאילו העבר הזה אינו אלא חלום פז. ואולם, יהדות פולין הייתה מציאות חיה, זו שתנופתה הרוחנית הייתה לכידה, ואשר הודות לרמה הרוחנית הגבוהה שסמלה אותה, נעשתה לכתר היהדות העולמית. ביהדות פולין נסתמלו רציפות הדורות ונצחיותו של העם היהודי. ובאמת הצטיינה כל כך יהדות פולין עד שהייתה עולה ירסה בכל קצווי תבל? שמה בהמצאות מדעיות או באמנות טכנולוגית? לא. יהדות פולין לא חשפה את סודות האטום ולא ריחפה בחביוני היסטוריוס הסטרטוספירה, אלא היכן כמוס האון הבלתי מנוצח שלה ואותה מתחפרת ברובדי התורה בצלילתה לעמקי ים התלמוד ובכוננה ממלכת מלכות שמיים בתוככי העולם הארצי החומרי. בכוננה ממלכה זו הייתה בעצמה לבן מלך. בכל תקופה שנזדקרה דמותו של יחיד אשר לא בלבד סייע לעצב את דמותה הרוחנית של יהדות פולין, אלא היה בגין רוחניותו סגי כוח להטביע את חותמו אישי על כל מהלך המחשבה של הדור בו חי והשפיע. ודאי כל אישיות גדולה בעלת השפעה תורמת משהו מהותי, שמץ ממקוריותה, זהרורים מאופיה, לדמותה הרוחנית של קיבוץ יהודי גדול, המתקבשת ומקבלת צביון במסגרות מסוימות. ברם לא כל אחד, אפילו אם כגובה הרזים קומתו, מכונן בסגוליות המטאפיזית, להטביע גושפנקה אישית בדיוקנו הרוחני של הדור, בהלך רוח ובמעשיו, דהיינו שהמעשים יופעלו מכוח הלך מחשבתו וישקיפו את אידיאל חייו של יחיד סגולה זו. זה. בתקופה האחרונה שקדמה לחורבן יהדות פולין, היה אדמור הזקן מגור רבי אברהם מורדכי זצ"ל לאיש הדגור מרבבה, אשר מכוח גדלותו כקדוש עליון, כצדיק אמת ושר התורה, לא זו בלבד שחיזק את יסודות היהדות ושמר על חומות התורה, אלא הטביע חותמת איתנה לחיים התורתיים של גולת אריאל. וחותמה של גור היה בהחלט רב צדדי, חותם רב אנפין וכפול בגווניו, תורה וחסידות. שמשו זרחה בעולם שכולו קדוש, אשר מגדלי אור ענקיים העירו אותו גאוני וצדיקי עולם. בשנת תפרש סמכי, בעת שהאדמורים, שרי האומן, יעלו עדות קדושות ורבות יהודים הסתופו בחצרותיהם בכל שבת המועד. לעת שבתואר רבי נתקלם המושג הלי ביותר של שלמות תורנית ומוסריות נאצלה. ואינדן זה הוכתר האדמור מגור אברך שטרם מלאו לו 40 שנה. כי רבם ואלופם של אלפי יהודים, עדה ענקית של בעלי מוחין ותוכם בעלי מדרגה מופלאים בגדולי ישראל. מי חי בעידן זה והפיץ תורה וחסידות? ראש וראשון לכל הסוכת שווי, ירי שבחבורה, חתנו של השרף מקוצק, אבני נזר. אותו מוח כביר וחריף אשר כלל ישראל כולו, לא רק חסידים שלו, הכיר ורבו גאון ופוסק הדור. רבי אברהם למסוכת שווי, היה בלילות אדמור חסידין אלהב, המלהל את עדתו בדרך משלו. הקוצקאי שימש לו כמורה דרך בלמדנות, כדבריו בעגלי טל. אחר כך נכנסתי לפני ולפנים לבית חמי אדמור זצ"ל מקוצק, מקור החוכמה והתבונה, ממנו דרכי עיון למדתי, וממנו נתוודעתי מה יקרי חידושי תורה באמת. אבל בחסידות לא פסה סוחת שווי במשלי קוצק, ואולי משום שהדרך הקוצקאית התאימה ליחידים גרידה. קוצק לא נזקקה ליתר מעשרה יהודים ושיזקו בכל ליבם שמה ישראל, והסוחת שווי לא חן עמו. הוא ביקש את כלל ישראל ונזקק לאמצעים אחרים כדי לנסה אדם מישראל על פני סביבתו, ומעל לשגרת השגותיו. לפיכך החליף את החריפות נוסח קוצק בנעימות התורה. ובימים שימש הסוחת שווי כראש ישיבה מובהק, המשמיע בשופי שיעורים עמוקים נוסח ליטה. ובאותם הימים חי אדמור המפוסם מאסטרובצה רבי מאיר יחיאל, אשר עוד מילדותו נחשב כתופעה פלאית ויחידה במינה. לצום להיות יושב תעניתי התמיד לענות את הגוף, כזה הבסיס הראשי לחסידות אסטרובצה. הרבי בעצמו שימש כתגשמות בפועל של הרעיון הנשגב אשר הגה. קרוב ל-50 שנה היה הרבי מאסטרובצה צם משבת לשבת, ורק בשעת לילה היה תואם משהו כדי להחיות את נפשו. הוא יצר שיטה חדשה בחסידות. שיטה שהושתתה על ייסורים בסיגופים, עינויים קשים שאדם עצמו מרצונו הטוב בוחר לו, והם ישמשו כשליבות לסולם אשר ראשו מגיע השמיימה. הגאון הקדוש לפנים בישראל היו מכתירים בציון קלאסי זה ליחידים בלבד מתוך דור שלם. לא רבים בדורו של הצדיק מאסטרובצה הראויים היו לענוד לראשם כתר משנה זה. אבל הוא עצמו רב מאיר יחיאל היה באמת מופת חי ושלם, הן של קדושה והן של גאונות. קדושתו הייתה גאונית ממש. האדמור מאסטרובצה חידש דרכים חדשות בעבודת השם וחיפש אחרי אמצעים חדשים שיסייעו בידו להשיג את הדרגה העילית של קדושה אמיתית. וכך הייתה גם גאונותו מקודשת באלף קדושות. וכשם שדרכו בעבודת הבורא הייתה חדשה מקורית באמרו לסלול דרך לשלמות באמצעות סיגופי הגוף, כך הייתה גם דרך הלימוד שלו חדשה ונבדלת, בנויה יסודות הפלפול. במוחו הגאוני החריף השכיל הרבי להוכיח כי אפשר בכוח פלפול להרוס את כל המחיצות ולערער סתירות, וכך לבנות בעזרתו פירמידות שלמות המקסימות לבב כל שומע בחריפות הם והחידוש הגנוז בהם. אסטרובצה עלתה בפלפולים אפילו על גדולי בעלי הפלפול מדורות קודמים. אחרים הקימו בניינים מפוארים על יסודות הפלפול, בעוד שהפלפול נסתר אסטרובצה מתרומם לגבים של מגדלי ענק. אל תוך חברה הקדושה זו אשר עליה נמנו עוד צדיקי עולם, ממשיכי עדות קדושות בערים ובעיירות, לכל אורחה ורוחבה של פולין, כל אדמור לפי דרכו ושיטתו, נכנס ובא הרבי מגור בעודנו צעיר לימים, וכמעט בלתי ידוע בהיקף גדלותו האישית, במידה שנודע לאחר מכן. לא היה ניתן להשיב אדמור חדש, ממלא מקום על כיסא להבה שישב עליה במשך למד הישנים, איש האלוקים האדמור מגור בעל השפת אמת. זכר צדיק לברכה. מה שמהווה הספר חידושי רבנו חיים הלוי של הגאון רב חיים סולובייצ'יק מבריסק בשדה הלמדנות, מהווה שפת אמת בחסידות. הספר שפת אמת על התורה הוא אחד הספרים המקוריים ביותר שנוצרו בעולם החסידות מהמאה השנים האחרונות. השפת אמת אינו ספר לעיון, הוא מעיין בספרי חסידות, היו רגלים פעם לומר, ביחס למי שעוסק בחסידות. לא די לעיין לחטוף הצצה בשפת אמת, כי במבט שטחי, אפילו אם מתהררים בלרע בדבריו, אי אפשר לרדת לעומק דבריו. שפת אמת זהו ספר יסוד. גדר שהגאון רב חיים מבריסק, או הרבי מאיר שמחה מדווינסק, אומרים יסוד בהלכה, כן אומר השפת אמת יסוד ויראה. כשם שרבינו חיים וחידושי רב חיים, ובאור שמח דבריהם כתובים כתרכיז תמציתי, ואך למדנים בעלי הכיף עצום יוכלו לחדור לעומקם, ככה שפת אמת ברב מרגוזים בדרך תמצית קלאסית נפלאה, ורק לאחר שלומדים אותם פעם ופעמיים אחרי שמתייגים על הבנתם, כמו הקטע מסובך בקצות ובתומים, רק אז מסוגלים אנשי מעלה מסוגלים לקלוט מחשבה עמוקה, להבין קטע בשפת אמת על התורה. לא חסרים חוזרים של השפת אמת, כל חסיד מנסה לחזור על דבריו, ולהבין ולהשיג את ההברקה הרעיונית שבכל דיבור, לעמוד על הכוונה האמיתית בכל מחשבה שנתפתה ניתן היה רק לאחר התעמקות יסודית במשנתו. ולא בעולם המחשבה בלבד גדול כוחו, השפת אמת היום מעורר פליאה והשתלמות לא רק בגישתו המערלית, זו אבוקת ימים ומנביעה מעיינות חדשים תוך כדי חדירה לסודות התורה, עומק לפנימי עומק. לא רק מהלך מחשבתו הפילוסופי היה מרשים, כי גם גדלותו בתורת הנגלה התאימה את העולם התורני. גם בספריו הלמדנים המועד וקודשים היה כולו שפה סמסטיק. דברים שגאוני ישראל מופקים בטוב עריכות ומערכות שלמות, מיצה שפת אמת בשורות מעטות. דרך הבנתו בשס מהירה את העיניים וחידושיו המקוריים יפיחו רוח חיים בכל סוגיה בעניין. מקומות רבים מכוון השפת אמת בחידושיו על הש"ס לדעת הראשונים, אשר את דבריהם לא ראה. כאשר לומדים בקדושה וטהרת תורה לשמה זוכים לתורת אמת, ונפגשים בדרך אחת עם הראשונים כמלאכים. מה גדול ורם מכל בחינה רוחנית בהשגות ומדרגות צריך להיות הרבי מגור. עם עשרות אלפי יהודים גדולי ישראל בתוכם, בעלי מוחים ואנשי מעשה, הושיבו על כיסו של השפת אמת. האדמו"ר מגור לא הוכתר על ידי החסידים, על ידי הדת החסידים הגדולה כרבן של ישראל, משום שהיה בנו של השפת אמת, מטעם ירושה. הוא זכה בכתר מלכות גור בגין סגולותיו האישיות. הודות לגדלותו המרקיעה, עומק השגתו, היותו משכמו במעלה גבוה מהגבוהים וגדול מן הגדולים. דינסטיות חסידיות לרוב הפכו במרוצת השנים. כנודע לנכס משפחתי עובר בירושה מדור אחד למשנהו. לא כן בגור, גור לא נסתה חסידות למורשה. כל אחד מאדמורי גור לא היה ואיננו רבי יורש. גדלות עצמית בתורה ובחסידות היא שהצדיקה את מנהיגותו של כל אחד מאדמורי גור בנפרד. הרבי מגור בירושלים לאורך ימים ושנים. הועיד אותו אביו האדמור רבי אברהם מרדכי כמלא מקומו. הבנה לרבי הבית ישראל. שם עשה כך הרבי הזקן, שכל נתקל שלו נמדד ונשקל ביושר כחוט השערה, מטעמים של ירושה, לא אלף פעמים לא. רוי הוא לאותו הצטלה, מפני שהרבי זצר ראה בו קדוש עליון ובחום. בא מוח חריף, המכיל בנפשו ניצוצות הרבה משלהבת קוץ. הרי באמת אביו גופו הועיד לפני שואת היטלר ימח שמו, בתקופת הזוהר של מלכות גור, כאשר האדמו"ר מגור זצ"ל היו מסבבים בניו הקדושים שכל אחד מהם ראוי לכהן כאדמו"ר, את אחיו הקדוש רבי משה בצלאל השם ינקום דמו כמלא מקומו. ברור איפה שלא גרס הרבי מגור האדמו"רות הבא בירושה והועידו את בנו לכהונת הקודש. סביר היה לא שהבן שלו צריך להנהיג את כלל ישראל, אלא שאדם הזה כשלעצמו ראוי למנהיגות. האדם בעל העליונות הרוחנית הוא שהוכתר לאדמו"ר מגור ולא הבן היורש. היה עליו להכיל בעצמו כוחות רוחניים של אדמו"ר, להיות בעצמו גדול ולא להתפרנס מן העבר הרוחני המפואר של האב או הסב. עוד בתחילת הנהגתו הפך מיד הרבי מגור לדמות מרכזית בעולם החסידי הגדול. גדלותו התבטא גם בחסידות בפרישותו המופלגת וגם בגאונות התורנית. בצל אביו הגדול היה כמעט בלתי מוכר, רק ליהודי חיין היה ידוע עומק חוכמתו וגודל צדקתו. יחידים בלבד התוודו לגדולתו הרוחנית בתורה ובעבודת השם. הוא עצמו השתדל בכל הימים לא למשוך תשומת לב, להתבודד בעולם היראה של החסידות ובעולמו העשיר בדעת של לימוד תורה לכל שריגיו. אם לא הצליח הגור לזכור את מעיונות היראה הרותחים שלה, אשר מהם שבו דורות שלמים בדליים להרוות כל נפש שוקקה, הרי בזאת הצליח הגור, זו שבא אחרי חדושי הרים, אשר גונותו בתורה שמשה הקדמה למנהיגותו החסידית, להסתיר את גדלותה בתורת הנגלה. בעולם היהודי ידעו רבים שהשפת אמת הוא צדיק מופלא, אבל שהאדמור הינו גם גאון והיקף עצון, הנקם בה כוח חידוש מעין כמותו. דבר זה לא ידעו אפילו רבים מחסידי גור. בחירה מנדו את בעל השפת אמת כי יהודי התובל כולו בשס. אשר למרות שמתדבקים על דעת אותיו אפי יהודים בכל יום, איש איש ובקשתו ושאלתו, הרי הוא מצא לו פנאי ללמוד בקביעות שס וראשונים ולעלות בכתב חידושים מלאים גאונות. וכי תיאר לו מי, כי השפת אמת מחבר ספרים, בהלכה הספרים שלא ירדו, כעבור 60 שנה משולחנם של בני תורה אפילו בישיבות ליטה. אך כזאת הייתה גור ללמוד ימים ולילה, יומם ולילה בהתמדה עצומה, תוך הסתרת הלמדנות. רק לאחר פטירתו, כאשר הופיע ספר שפת אמת הקודשים, נראה שלפת עולם הנודים להיווכח. מה גדול היה מאור התורה שקבע, והתופעה הזאת חזרה ונשנתה בבנו רבי אברהם מרדכי זצ"ל. לא הכל ידעו שהרב אינו רק צדיק הדור אלא גם גדול הדור. לא רבים ידעו כי הוא שקוע בתורה יום ולילה ולומר את השס כולו בדרך, לומד את השס כולו בדרך גאונית מיוחדת. אף הוא ילדת חסידים גדולה, בימיו אפילו גדלה בדרכה חסידות גור. כל הדרכים הובילו לגור, רבים מפרחי החסידים בימיו נטשו את רבותיהם ונסו לגור. הייתה לגור משיכה מיוחדת כמו בקבלי קסם, הכל עצו לגור, מפני שכל אחד מצא שם אנשים בדומה לו. אישיותו של הרבי משכה אליה אנשים חסידים גם מחוגים אחרים, כמו בכוח מגנטי עילאי. למעלה מדקה או מחצית דקה לא היה יכול הרבי להקדיש לכל חסיד. כל רגע היה מחושב אצלו, אך לימוד התורה מצא פנאי ועותר. מרבית יומו היה קדוש ללימוד תורה, בסגנון למדני מופק, למרות העול הכבד שנשא על כתפיו. כמנהיג עדה גדולה כל כך לא החסיר אף פעם משיעוריו היומיומיים, הקבועים וכתיבת חידושי תורה לרוב. לא אחת שמעתי מפי מורי ורבי הגאון רבי מנחם זמבל השם ייקום דמו, שאומר כי העולם אינו יודע כלום על גדלותו התורנית של רבי מגור, וצריך להיות מבין על גאונותו. הליטאים המשיך ואמר, כבר הרגישו בדבר ולכן הוא נחשב ביניהם לא כאדמור חסידי המחלק שיריים, אלא כרבי, כגאון, שמחויבים לתות אוזן לדעת תורה שלו. גר הושתתה על מבואי קוצק. גר הייתה מושכת יניקתה מגדלות ההשגה של קוצק, סופגת לתוכה מנעמקות הקוצקאית וניזונה באמת הצרופה שלה, שלא נזדייפה אף פעם ולעולם לא הועם זוהרה. ברם תכף ומיד בצעדי הראשונים, כדינסטיה עצמאית הסית הגור את עצמה מן הדרך הקשה והמסובכת של קוצק. היא לא דברה בשפת העמקות השחוזה של קוצק, לא חיכתה את מנהגיה המקוריים, המרישים והבלתי שכיחים. גור חיפשה דרכים להשפיע לסום מסילות ללב ההמונים הרחבים כדי לקרבן המעיין החסידות, ואין לייחס השפעה לגדלות מוזרה ובלתי מובנת. גאונות על מושגית עשויה אולי להקסים לרגעים לעורר תגובות של פליאה ספונטנית, אך אין בכוחה לחדור בקרב שכבות רחבות. גדולה הייתה קוצק למעלה מן השכל לילה לילה מכל השגות אנוש. רק יחידים בחירי תלמידו של השרף הבינו אותו באורך יסודי והלכו בעקבותיו מתחילת ועד סוף תקופת סקירתו. גור לעומת זאת הייתה גדלות שניתן להבין ולדעת אותה. לפיכך הקיפה בהשפעתה חלק גדול מכלל ישראל, ומטעם זה היה בכוחה לפנות אל השכבה העידית, אל גדולי ישראל כמו על בעלי בתם, לנשואי פנים כמו על ההמונים. גדלותו הרב צדדית של אדמור מגור לקחה שבי את לבב החוגים שונים. דבריו חדרו עמוק עמוק, ואילו מעשיו הכבירים דברו באדם ועידו על גודל האחריות שהרב נושא בה כלפי כלל ישראל וצרכיו. הוא הפך להיות לא רק רבם של רבבות יהודים חסידי גור, אלא רבן של ישראל, רבה של יהדות פולין. בשביל להריץ את האדמור מגור לא היה צורך להיוולד כחסיד גוראי דווקא. כל מי שידע להעריך את מעשיו הגדולים לשם שמיים, כל מי שהזין אי פעם לדבריו החוצבים אשר לעתו תמיד ואיש של יראת שמיים, כל מי שידע מגודל התמדתו בתורה מסירות נפשו למען היהדות, לא נהפך לחסיד גוראי ממש, אזי לפחות נעשה חסיד של גור. חסיד גוראי וחסיד של גור, אלו הם שני מושגים נבדלים. כדי להיות חסיד של גור לא היה צורך להיות חסיד גוראי דווקא. גור הייתה מכוננת בהרבה גורמים מגרים בעלי קסם רב, שבכוחם להפוך אפילו מתנגד כפול לחסיד של גור. בפולין, מיוחד בוורשה, היו הרבה יהודים מליטה שמושג הרבה יזר ביניהם, ולא אחד מהם היה חסיד נלהב ביותר של גור. בשנים האחרונות לפני השואה התערערו בפולין יסודות המסורת היהודית, נפרצו חומות הדת, הציונות, הבון נתקו את הילדים מעל הוריהם החרדים. חלק מן הנוער סטה לחלוטין מן הדרך הישרה. חלק ממנו הוקסם מסמני המודרניות עד שבסופו של דבר התרחק כליל מאורח חיים המסורתי. תוך הערבוביה של תאיות דרך נוצרה גם יהדות מודרנית, יוסדת על פשרות וקולות בכל שטחי הדת. יהדות מודרנית זו הנחיתה מהלומה רבתי על תנועת החסידות לזרמי החסירות האדמורים נדלדלו, בני תשחורת לרוב יצאו לחפש מזון רוחני לעצמן בפוסטיני נחר. יוצאת מן הכלל הייתה סגור הנשירה מבין שורת החסידים הייתה מעטה מאוד. ההפך, צעירים מכל מיני חצרות זרמו לשערי גור. גור הוסיפו לשמש מעוז מבוצר היטב ליהדות ולתורה. גור נחשב כמקום מבטחים רוחני, כשמירה מעולה לנוער שמצא מנוח בצילו של האדם הגדול בענקים. גור פרצה את חומות הפסיביות הנוראה שהשתלטה בימים ההם על היהדות החרדית. גור עקרה ושירשה מן הלב את החשש והמורה מפני כל חדש. כל ניסיון חדש שעשוי לחזק את היהדות היה מבעית באלף עיני שטן. העולם מסורתי הישן הסתגר בחשש להשתמש באמצעים מודרניים, אפילו טובת המטרות המקודשות ביותר. גור נתברכה במעוף בתנופה ובאמונה באומץ לב ובהשתכנות כדי להופיע בשעה מתאימה עם הקרוז המהפכני, לצאת על הרחוב ולהשתלט על המוני בית ישראל, לנטוע במהכרה עצמית ולגבש מתוכם את מחנה לוי, אשר לא יזכוד לעגל העידן המודרני, שתלש כבר עיוורים עיוורים מגוף כלל ישראל. ואם זקוקים, אמרה גור, לצורך מטרה זו אביזרים עיתונות וספרות, בית ספר, בית יעקב לבנות, הסתדרות אגודת ישראל, מצווה קדושה ליצור אותם. סיסמה כזאת הצטלצלה בימים ההם כמהפכנית מאוד, וזוהי שהצילה את חלק עצום של יהדות פולין מציפורני ההתפוללות. ואך תביא הדבר, הנוער מתרשם ומתלהב ממאבק סוער, מנקיטה בקו עקבי, מפעולה אמיצה, מעמדה בלתי פשרנית, בראש לכל ממעשים גדולים ופלים המתבצעים בעיזוז רוחם וגבורה אילאית. בכל המעשים האלו בא לידי ביטוי חסידות גור במידה בולטת, ולכן הוליכו כל הדרכים לגור. חסידות גור בהנהגת אדמו"ר רבי אברהם מרדכי זצ"ל את יחדה בדרך מקורית משלה. הרב לא היה ממשיך של קודמיו בעובד, אלא גם מתחיל מחדש, יוצר ופותח דף חדש בחסידות. הוא העניק לחסידות לבוש חדש, ניהל את דעתו בדרכים חדשות, ויצק דפוסים חדשים לחסידות, וכך התבטא מקוריותו בעיקר, וכל זה העיד על ראייתו החודרת, על מבטו המרחיק ראות ביחס לעתיד היהדות. השינוי המהותי שחולה חסידות גור בדור האחרון, בא לידי ביטוי הן בפנימיות הן בחיצוניות. החסידות בכלל לא הכירה מעולם בסדר. עדיה נשגבה קשה להתאימה במסגרת של סתרים מתוכננים. בשיא הזנת הסדר הגיע קוץ. השרף לא הכיר גבולות ותחומים, הסיד כל מחיצה שבין יום ולילה. הלילה הפך ליום ויום ללילה, הסדר נחשב בעיניו כרבוביה. הסדר מסמל לדעתו את קטנוניות המוחין. עם שיטת המוסר העמידו את הסדר כיסוד, כבסיס לקיום הבריאה והאדם, בא החסידות ועד זרם הקוצקי בראש. ללמד כי יש שני סוגים של סדר, סדר של תורה וסדר שמתכנן בשר ודם פשוט על פי חישובים משלו. כי מי הוא אדם ומה הוא, זעקה קוצק במרירות, כי נתחשב בתוכניותיו ובסתריו. קוצקי ביט על העולם בעיניים אחרות לחלוטין. העולם הוא אויבו הגדול ביותר של האדם. רע שרף את העולם באנדרלמוסיה הנוראה ששתלתה בו, וברבוביה הפראית שלו. מה עשה? קם ועקר בשתי רגליו מן העולם על סתריו הכוזבים. הקוצקי פרץ כלבה גואשת והתמרד נגד הקונבנציונליות המושרשת, איתן בעמקי השקר. הוא הרס את כל החומות העבים, ניתץ קירות משוריינים, ניפץ וגידה עם הכל את הכל, וערער עד יסוד את כל הסתרים המוסכמים. עד שבא רבע הגדול מגור והשיב את הסדר על כנו בעולם החסידות. הוא ענד לחסידיו אורלוגין מורה שעות, והורה להם שיחיו על פי השעון, כלומר שעון. להתפלל בזמן, ללמוד בזמן, וכן לסעוד בזמן. פריצת הסדר משליטה רבוביה בכל היום כולו. תפילה בזמנה נעשתה אבן יסוד בחסידות גור. שמירת הלשון של החפץ חיים נכנס בסדר יומו של גור. הרבי מצצה על היה מצווה על כל חסיד שילמד אותו. מעתה הפכה גור להיות חסידות של למדנית, למדנות חסידות של סדר. צריך אדם שיחיל בקרבו כוחות שמימיים במידה מופלגת כדי לחולל מהפכה כזאת. והרבי מגור תצל, אמנם יחיל אותם. שלום שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבי.